ערב טוב. פרשת כי תישא. פרשת כי תישא, בסדר? פרשת כי תישא אין לה בן זוג. דבר ידוע הוא שכל הפרשיות של התורה מסודרות זוגות זוגות. בראשית נוח זה בריאת העולם, נושאים כלליים אוניברסליים. לך לך וירא, זוג פרשיות על אברהם אבינו. חיי שרה תולדות, זה על יצחק אבינו. ויצא וישלח, על יעקב אבינו. וישב מקץ, על 12 הבנים של יעקב אבינו. ויגש ויחי, ו-12 השבטים, כבר הבנים הפכו לשבטים. שמות וערה, שיעבוד מצרים. בו בשלח, יציאת מצרים. יתרו משפטים, מתן תורה. תרומה תצווה, הכנת המשכן, ויקהל פיקודי, ביצוע המשכן. ויקרא צו, הקורבנות. אם כן, אנחנו רואים, הכל הולך זוגות זוגות. יש סיבות עמוקות לכך שפרשיות התורה מסודרות בזוגות. בין הזוג תרומה תצווה לזוג ויקהל פיקודי מופיע פרשה בלי בן זוג. למה? משום שהזוגיות מורה על הסדר. יש סדר בעניינים המבוארים, אבל פרשת כי תישא היא הפרשה של המשבר, חטא העגל. משבר זאת יציאה מן הסדר, ולכן אין בן זוג על כל פנים גלוי למשבר. יש בן זוג נסתר לפרשת כי תישא. הבן זוג הנסתר לפרשת שמיני. שתיהן מדברות על אותו הדבר, רק שחטא העגל זה המשבר בכלל. פרשת שמיני מעתיקה את המשבר של חטא העגל אל תוך הכהונה, אבל זה אותו הנושא. אם כן, יש סדר נסתר לדברים שהם יוצאים מן הסדר, אבל לא סדר גלוי. על כל פנים, כן, פרשה ייחודית, ועלינו להבין לכאורה מה גרם לשבירה הזאת. אנחנו למדנו עד עכשיו, בפרשיות תרומה ותצווה במיוחד הדגשנו את זה, שיש שני סגנונות של תורה. תורת משה ותורת אהרון. ודיברנו על כך שהתורה שבידינו היא התוצר המוגמר של הפגישה בין משה לאהרון, כפי שרש"י אומר במפורש בפסוק ב' או א' של פרק י' ב' של ספר שמות. אבל יכול להיות מצב כזה שבו תורת משה עומדת לבדה במנותק מתורת אהרון, או ההפך, תורת אהרון ללא תורת משה. זאת הסיטואציה שגרמה למשבר של הפרשה שלנו. בפרשה שלנו אהרון עומד לבדו ללא פיקוח של משה, וזה מה שמוליד את חטא העגל. השיטה של אהרון היא דווקא מאוד מעניינת. זה העיקרון של גדולה עבירה לשמה יותר ממצווה שלא לשמה. כלומר, בוודאי שאהרון עשה עבירה, אבל הוא עשה עבירה לשם שמיים. אם כן, אפשר לומר שאהרון ראה ערך בכך שתעשנה עבירות לפעמים. כמובן, לא סתם, מתוך שיקול דעת שהעם נמצא במצב נמוך, ולכן אין ברירה אלא להיות שותף עמו בחט על מנת להעלותו ממדרגתו הנמוכה. אנחנו רואים את זה בפרשה, כאשר העם עושה את העגל, ואז אהרון אומר להם, חג לשם מחר. אני מוכן לעשות לכם חג מחר, והחג הזה יהיה לקדוש ברוך הוא. כלומר, הוא רוצה לרומם אותם ממדרגתם השפלה למדרגה עליונה. ועד אז, איזה חג הם עשו? חג למי? אני לא מבין. אם הם מאמינים שהעגל הוא אלוהים, אז כשאהרון אומר להם חג לשם, היו צריכים להגיד לו, אתה בוגד. כן? אתה בוגד בעבודה זרה שלנו. אז זה ברור שהחג שהם עשו לא היה חג לעגל. היה חג לאלוהים. אבל אהרון רצה שהם יעבדו במדרגה יותר עליונה. לא חג לאלוהים, אלא חג לשם. מה? מה ההבדל בין השם לבין אלוהים? איך אין הבדל? כן? השם מתגלה דרך הבריאה, דרך החוקיות של עולם הטבע, ודרך ההכרח הדטרמיניסטי של חוקות הטבע, דרך מידת הדין. זה אלוהים. כן. מה? אלוהים, כן, ודאי. ואילו השם, י' כ' ו' כ', הוא מתנשא מעל הטבע, עושה ניסים, מדבר עם האדם, מניח את מדרגתו המוסרית של האדם כיסוד לעבודת השם. פשי, אין מה לדבר. ועל זה אמרה התורה בפרשת משפטים, זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. כן? אל תעבדו לאלוהים, תעבדו לשם. ולכן בכל ספר ויקרא, בפרשיות הקורבנות, השם היחיד שמוזכר זה י' כ' ו' כ' ולא אלוהים. אסור לעבוד לאלוהים. ולכן אהרון, היה לו שיקול דעת, הוא אמר, הם עכשיו עובדים לאלוהים, אבל מחר יעבדו לשם. איך מה? נכון, בדיוק. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל וכל תמונה. זאת אומרת, העבודה הזאת לאלוהים היא פסולה. מה הבעיה? האלוהים אגב שהם עבדו לו, זה לא אלוהים אחרים. הם עבדו לשם. איך אני יודע שהם עבדו לשם? מה הם אמרו? אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאוך מארץ מצרים. מי הוציא אותם ממצרים? מה, הגילים שלהם? הרי הם ידעו. הם לא יעלה לדעת שהם חושבים שהנזמים שלפני רגע אחד היו על האף ועל האוזניים, שזה האלוהים שהוציא אותם ממצרים. וכן, זה ברור שלשם הם עבדו. עצה, לאלוהים הם עבדו. לא לאלוהים אחרים. אם כך, מה?
השם הוא אלוהים.
זה הסוד שלנו. אנחנו יודעים דבר שאומות העולם לא תמיד יודעים, שהשם הוא האלוהים ולא האלוהים הם השם. מובן? השם הוא כל האלוהים, לא כל האלוהים הם השם. זאת אומרת, לא מכלול ההתגלויות הם המקור. זה בא להתנגד לשיטתו של שפינוזה, כן? הוא סבר שכל מכלול גילויי האלוהות זה האלוהות עצמה. אין, הוא חשב שהאלוהים הם השם. אנחנו אומרים השם הוא האלוהים, אבל זה סוד שהנבואה גילתה. השכל לא יודע את זה, כן? אנחנו כבר מורגלים לחשוב ככה בגלל שדברי הנביאים מהדהדים באוזנינו כבר אלפי שנים, אז התרגלנו לחשוב שזה טבעי לחשוב ככה, אבל זה לא מובן מאליו. על כל פנים, יש כאן נוטריקון מעניין, ידוע, עגל זה ראשי תיבות של גדולה עבירה לשמה. ולא במקרה אהרון עשה את זה בשעת המנחה. שעת המנחה זה מנחה בגמטריה עגל, לא דבר, נכון? אפשר לומר, השיטה הזאת של העגלים, עשיית עגל לשם עבודת האלוהים, זה שיטה נסתרת בתורה, אבל יש לה הרבה מקום. למשל, כתוב על ירובעם בן נבט, שגם הוא עשה עגלים, שהוא ידע לדרוש 103 פנים בתורת כהנים. מה זה 103? עגל. זאת אומרת, ירובעם ראה הצדקה לעבודת העגלים בבית אל ובדן, על יסוד תורת כהנים דווקא. זאת אומרת, מה זה תורת כהנים? זה תורת משה או תורת אהרון? תורת אהרון. הוא משתמש בתורת אהרון כדי להצדיק את עבודת העגל. טוב, יש מה ללמוד, למה? מה הקשר בין תורת אהרון לבין דווקא עשיית העגל? הייתי אומר ככה, ייתכן מאוד שאהרון הזדהה עם מעשה העגל וראה בו אקט חיובי. לא מצאנו בשום מקום שהוא חושב שזה רע. אלא מה? הוא עשה את זה מתוך כוונה שהיא שונה מכוונתם. הוא משתמש במדרגה הנמוכה הזאת של עבודת אלוהים כדי לרומם אותה, ובסופו של דבר להגיע לעבודת אלוהים אמיתית. הוא אומר, היום אתם עובדים אלוהים, מחר תעבדו את השם. כן? ברור? זה אצלו, זה לגיטימי. כן? גדולה עבירה לשמה. אפשר לומר שהשיקול הזה זה בדיוק השיקול שעמד בעיניו של ירובעם בן נבט. מעניין אגב, איך קראו לכהנים של ירובעם שעבדו בעגל? לא זוכרים, זה בספר מלאכים. נדב ואביה. זה אומר לנו משהו, לא? כשמותיהם של בני אהרון. בכלל, יש שאלה. מה? בא שש, עברו שש שעות. משה, כן. לא, זה על פי המדרש. יש אגב, סתם שאלה. כשירובעם בן נבט עשה את העגל, הוא לא חשב שהיהודים יגידו לו, תשמע, שכחת את פרשת כתיסה? מוזר, לא? הרי כל אדם שלמד חומש בתלמוד תורה יכול לענות למלך ישראל, תגיד לי, אתה נורמלי? אתה יודע, כתוב בתורה שאסור לעשות את זה. אז מה ירובעם היה עונה על זה? מעניין, יוספוס פלביוס אומר שכאשר ירובעם בן נבט עשה את העגל, הוא אמר לבני ישראל שזה טוב לעבוד את אלוהים באופן הזה, וכמדומני שכך נהג אהרון במדבר. ככה אומר יוספוס פלביוס. כלומר, יש אפשרות לראות ניתנת האפשרות לפרשנות כזאת, הרואה באקט של אהרון, מחלוקת בין משה לאהרון מה צריך לעשות. משה חושב שלא צריך לעשות עגלים, אהרון אומר, אני חושב שצריך לעשות עגלים. כן.
אנחנו רואים לפחות בחז"ל בתנ"ך,
נכון. אבל השאלה היא איך ירובעם הסביר את זה, ואיך במשך מאות בשנים במלכות ישראל הסבירו את זה. בממלכת ישראל היו עובדים את השם, נכון? רק את העגלים השאירו. אפילו יהוא מלך ישראל, שהכרית את במות הבעל והרג את כהני הבעל, את העגלים בבית אל ובדן השאיר. סימן שהוא חשב שזה עבודת השם. פשוט מאוד. איך יהוא בן נמשי קרא את פרשת כתיסה? ברור? יש סכנה כזאת. בוודאי, אנחנו יודעים, על פי תורת משה, על פי מסורת חז"ל, שאסור לעשות עגלים. אבל מעניין איך הם קראו את זה. הם קראו את זה כאופציה אפשרית, תורת אהרון לעומת תורת משה. ולכן היו צריכים, מה?
מה עושים ירובעם?
זה מה שאמרו בממלכת ישראל. אבל זה בדיוק, אבל זה בדיוק מה שמשה בא לגלות בפרשה שלנו. משה בא לומר לאהרון, טעית בהלכה. זאת אומרת, אתה, נגיד, השיטה שלך יש לה מקום עד שאני יורד מנהר. משעה שירדתי מנהר, באתי ללמד שזה פסול. יש הרבה דברים כאלה שהם מותרים לשעתו, ולנו הם עבירה גמורה. למשל, נדב ואביהו, זה בסדר מה שהם עשו או לא? לפי חז"ל, מה הם עשו? נכנסו שטויי יין למקדש. זה אסור להיכנס שטויי יין למקדש? לא. בנדב ואביהו זה היה מותר להיכנס שטויי יין למקדש. איך אני יודע? כי לאחר מעשה כתוב יעיד משחר על פש אתה ובניך. זאת אומרת שעד אז היה מותר להיכנס שטויי יין למקדש. אם כן, להם זה לא חטא, לנו זה חטא. לאהרון השותפות בעגל איננה חטא, במיוחד שהיא נעשית מתוך כוונה פדגוגית עמוקה. לנו זה חטא אחרי שמשה פסל את זה מן ההלכה. מובן? טוב, הם יכולו להגיד משה השתלט, אבל באמת יש גם מקום לשיטה של אהרון. כן? זה בעצם הפיתוי השבתאי. השבתאות תמיד, השבתאות היא המשך של הדבר הזה. זה לומר שמה שהרבנים מוסרים זה רק הרבנים, אבל באמת הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה עבירות, כן? יש שיטה כזאת שכמה משוגעים אמרו את זה, אבל עובדה ששיגעון כזה יכול להופיע במסגרת היהדות. זה הסכנות של תורת אהרון במנותק מתורת משה. זה עבירות לשם שמיים. אנחנו עוד נראה, כן, מה אתה רואה? הוא יכל לעשות מה שחור עשה. חור, הרי כתוב כשמשה עולה להר הוא אומר לעם, אם יש לכם בעיות והנה אהרון וחור עמכם. אחר כך אנחנו פוגשים שהעם מדבר רק עם אהרון. מה קרה לחור? מה קרה לחור? הרגו אותו. הוא אומר אני לא מסכים. אהרון אומר לא רוצה למות כמו חור. האם זה מתוך פחדנות? ודאי שלא. מה? כן, אז הוא חושב שיותר טוב ככה. הוא צריך לומר, טוב, תהרגו אותי, נראה אתכם.
ואיך משה בא פתאום וככה
סכומה למעניין הזה? אז איך הוא אמר לו לגמור עם זה? מה השאלה שלך?
השאלה שלי, אהרון לא יכל לעשות מה שמשה עשה?
לא, לא יכל לעשות. לא היה לו לוחות לשבור. כן. כן. כעס על העם, לא על אהרון. כן, נכון. אנחנו נראה עוד מעט למה. תנו לי לדבר. רוב שאלות. טוב, תסתכלו. יש כמה בעיות כאן. בפרק למד ב', פסוק א', למד ב', פסוק א'. וירא העם כי בושש משה לבוא, זה כי בושש משה לרדת מן ההר. שאלה, מי זה העם? בכלל אומרים בני ישראל, נכון? העם זה הרב רב. ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים לא ידענו מהיה לו. לראות, אין שום היגיון בדבר שנאמר כאן. הרי מה חסר להם? משה. מה הם מבקשים במקומו? אלוהים. תבקש מאהרון להיות המנהיג במקום משה. הרי היה, הם פונים אל אהרון בצרתם, זה סימן שעבורם אהרון הוא המנהיג. אם כן, מנהיג במקום משה יש, חי וקיים, בשר ודם, אהרון. אז לפי מה הם צריכים ממנו? הרי אם זה משה שחסר, אז למה הם צריכים אלוהים? זה סימן כנראה ההשפעה המצרית שהייתה על הערב רב, זה סימן שהם התחילו לחשוב שייתכן שמשה איננו אדם. כן, משה האיש, איש זה שם של מלאכים. ויראה את האיש לבוש הבדים, כן?
ידוע שמשה היה, הוא
אחד שקשור בין העם לאלוהים. אז עכשיו אהרון יעשה את זה. הרי זה מאוד מוזר הדבר הזה. מבקשים מבן אדם לייצר אלוהים. הבנת פה את הראש? מבקשים מבן אדם, אהרון, לייצר אלים.
והייתה שמשה לא היה...
סירה, אם אהרון יכול לעשות אלוהים, אז הוא יותר חזק מהאלוהים שהוא מייצר, לא? אז אפשר לעבוד לאהרון. לכן אני שואל, למה הם רוצים עגל? זה בדיוק הקושיה, אתה מבין טוב מאוד את הקושיה. למה הם צריכים עגל אם הם חושבים שאהרון הוא המנהיג? אלא כנראה שהם חושבים שמשה לא היה אדם, אלא שמשה היה אלוהים. זאת אומרת שהתורה סיפרה לנו את הסיפור הזה כדי לספר לנו איזושהי נטייה שיכולה להתפתח מתוך תורת ישראל להפוך אדם לאלוה. זה מזה שזה מתחיל. כן? זה מתחיל מערב רב שבישראל. המחשבה הזאת שיש אדם שהוא האלוהות. כן? זה היסוד של הנצרות. כן. נכון. למה? לא, כי יהושע היה נמוך יותר ממשה. יהושע באמת היה במדרגה יותר קטנה ממשה. אין מה לעשות. כן? פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה.
גם השם נותן תורה העלאה לבני
אדם. מה?
גם השם נותן העלאה לבני אדם.
כן. זה נכון. או למשל, ראה נתתיך אלוהים לפרעה. אבל זה בדיוק העניין. כשיהודי קורא משפטים כאלה בתורה, הוא מחוסן באופן טבעי נגד עבודה זרה. כשאותם המשפטים נקראים על ידי אומות העולם, הם הופכים לאלילות. למשל, כתוב בתורה, בנים אתם לה' אלוהיכם. כל יהודי שקורא את זה לא חושב ברצינות שהוא תוצר של הפריה אלוהית ברחם של אמא שלו. אף אחד לא יחשב את זה. צריך להיות גוי שקורא את התורה כדי להבין את זה ככה. ולכן זה מה שכאן אומרת התורה. וירא העם, הערב רב, שבאו מתרבות אחרת, כשהם קוראים, כשהם שומעים שמשה נקרא אלוהים לפרעה, אז הם חושבים, אז הוא אלוהים. כמו? כי הם מגיבים כמו פרעה, בדיוק. כן? האיש, האיש זה שם של מלאך. כן. כמו שאומר, ויראה את האיש לבוש הבדים. אם כן, יש כבר, אם כן, סיבה מאוד גדולה לכעוס כאן על בני ישראל. אבל, הייתי אומר, כן, זהו. זה פה לכאורה החטא בבחינתם של הערב רב. אבל איך בני ישראל חטאו בזה? כלומר, מה היה החטא של בני ישראל כאן? עבור בני ישראל החטא לא היה חטא של עבודה זרה. ידוע אגב שיש מחלוקת גדולה בין המפרשים. האם בחטא העגל הייתה עבודה זרה או לא הייתה עבודה זרה? ייתכן מאוד שזה מתאר שתי התנהגויות של שתי קבוצות אנושיות שהיו שם. עבור הערב רב זאת הייתה עבודה זרה ממש, עבור בני ישראל זה היה חטא אחר. וכאן אני רוצה לברר מהו החטא. בעצם, מהו החטא? בזה שאדם לוקח עגל מזהב ומשתחווה לפניו. מה האיסור? מה? לא ת... אתה אומר שזה אלילים? אני לא בטוח בכלל. מה אתה אומר? לא תעשה לך פסל, נכון? אלוהי מסכה לא תעשה. עכשיו יש לי שאלה. אתם יודעים מה שיש בקודש הקודשים? יש קרובים שזה שני פסלים מזהב המתארים ילד וילדה מחובקים זה בזה עם כנפיים, נכון? ונגד ומול הדבר הזה כל ישראל משתחווה. אז אני רוצה להבין, מה הקדוש ברוך הוא ציווה? הוא ציווה לעשות דברים כאלה או לא לעשות דברים כאלה? עכשיו תסתכלו בבקשה בסוף פרשת יתרו. כלומר, אז כנראה לא כל כך חמור, כן? בבקשה להסתכל בפרשת יתרו בפרק כ, פרק כ, פסוק כ. מה אומר הכתוב? לא תעשון איתי אלוהי כסף. מה אומר רש"י על זה? מה זה לא תעשון איתי אלוהי כסף? אלוהי כסף, מה אומר רש"י? לא, זה לא תעשון איתי. מה אומר על אלוהי כסף? בא להזהיר על הקרובים שאתה עושה לעמוד איתי שלא יהיו של כסף. זאת אומרת, לא תעשו איתי אלוהי כסף, זאת אומרת, אני אוסר עליכם שהקרובים יהיו מכסף. זאת אומרת, שמה זה הקרובים? זה אלוהי זהב. אם כן, לעשות אלוהי זהב זה מצוין. עכשיו הוא נמשיך. ואלוהי זהב לא תעשו לכם. מה אומר רש"י? לא תעשו לכם, מה אומר רש"י? לא תאמר, הרי אני עושה קרובים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. זאת אומרת, אלוהי זהב תעשו לי, לא לכם. אם כן, יש מצווה בתורה לעשות אלוהי זהב. מה עשה העם? ביקש מאהרון, תעשה אלוהי זהב. זה הגיוני לחלוטין. זאת אומרת, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיע שהוא ישכין את שכינתו בתוך ישראל. ושהוא מבקש ממשה לעלות אל ההר כדי לקבל את העדות שישים אותה בסוף במשכן, כן? כדי שתשכון העדות בתוך בני ישראל. אבל משה האיש לא ידענו מה היה לו. אז שהשם ישכון בתוכנו, אז עשה לנו אלוהים, אלוהי זהב, כפי שהשם ציווה. מה?
לי ולא לכם.
יפה. לי ולא לכם יש לו משמעות של מיוזמתכם או מיוזמתי. זאת אומרת, דרכי ההתקשרות אל האלוהות חייבים לבוא מן האלוהות. עכשיו תראו באמת, הדברים מפורשים בכתוב כאן. וזה, בפרק למד ג' בפרק למד ב' פסוק למד א', למד ג' פסוק למד א', בסדר, אני חוזר, פרק למד ב' פסוק למד א', וישוב משה אל השם ויאמר, אנה חטא העם הזה חטא הגדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. זאת אומרת, הם עברו על מה שאמרת, אלוהי זהב לא תעשו לכם. הם עשו מיוזמתם אלוהי זהב. אבל עצם הרעיון לעשות אלוהי זהב, זה רעיון יפה וטוב. אולי אתה נסביר מה זה קרוב. בתרבות העתיקה, במזרח התיכון, יש לנו בחפירות הארכיאולוגיות, נמצאו תיאורים של כרובים, גם בפירמידות במצרים וגם בבבל. מה זה כרוב? זה חיה עם כנפיים, ומעליה רוכב אליל. יש ציור, יש דמות של אליל על גבי הכרוב. הכרוב הוא תשתית. יש פסוק כזה בתהילים. וירכב על כרוב ויעוף, וידי על כנפי רוח. אם כן, אדם נכנס אל המקדש, מה הוא רואה? הוא רואה כרובים עם כנפיים, ומעל זה כלום. זה התיאור של אמונת האי הגשמות בישראל. זאת אומרת, אתה רואה, מעל הכרוב שלנו אין כלום. לא גוף, לא דמות הגוף. גם העגל בדיוק שימש לאותו הדבר. בתור תשתית להשראת השכינה. יש להניח אגב של העגלים האלה, גם לעגל שבמדבר וגם לעגלים של ירובעם בן נבט, היו כנפיים, מסתבר ביותר. מובן? כן, זה כרובים הם עשו. שימו לב, במרכבה של יחזקאל הנביא, כשהוא מתאר את המרכבה שנושאת את השכינה, יש שם ארבע חיות, חיות הקודש. כן? מה עם הדמות שלהן? פני שור, פני אדם, פני נשר ופני אריה. זה במרכבה הראשונה בפרק א' של יחזקאל. אחרי כמה פרקים יש עוד פעם מראה המרכבה, ובמקום זה מה רואה יחזקאל? הוא רואה פני אדם, נשר, אריה וכרוב. הכרוב במקום השור. אם כן, השור זה כרוב. פשוט כרוב. יש אפילו מן המפרשים שפרשו שהכרובים זה לא היה פני אדם, אלא פני שור. כן, אנחנו נראה למה זה חייב להיות דווקא פני אדם. אבל הכל פני, כן. בוודאי, הרמב״ם אומר את זה. כן? הרמב״ם אומר את זה, אנחנו שוחטים פרות, בהודו אסור לשחוט פרות, כן? יש איזה יחס. אבל אם כן, הרעיון הזה הוא חשוב ביותר. בעצם, דרכי ההתקשרות עם האינסוף חייבים לבוא מאת האינסוף ולא מאת האדם. בעצם יש כאן, בתרגום מודרני, פסילה שמה שהתרבות הכללית דהיום מכנה בשם הרגש הדתי. אין בכל התורה כולה מקום לעבודת השם שראשיתה ברגש הדתי. מה זה רגש דתי? נתרגל בעברית. זה אוסף רגשות המתרוצצות בנפש האדם שמביאות אותו לפנות אל האלוהים. הדבר הזה הוא היסוד של כל הדתות כולן. כן? כל הדתות כולן מתחילות מזה שיש לאדם תחושות אלוהיות שהוא לא יודע בדיוק איך לנקז אותם, ואז הוא בונה דת כדי לנווט את הרגשות האלה. זה נכון בכל דת חוץ מבישראל. כלומר, בישראל היה ניסיון כזה, וזה העגל. החסידות, צריך לזכור דבר אחד, החסידות זה חלק מן היהדות, זה מה שמציל אותה. זאת אומרת, הרקע שעומד מאחורי החסידות, למרות שהם כמעט ולא מדברים על הרקע הזה, זה בסופו של דבר תורת משה. מכיוון שזה תורת משה, זה קשה. טוב, זה בדיוק מה שאנחנו עושים בתפילה. בתפילה אנחנו לא מתחילים לפנות אל השם. בתפילה זה השם שפנה אלינו. ומכיוון שהוא פנה אלינו, אנחנו נותנים לו תשובה לפנייה שלו. יש, למשל, כל הלכות התפילה אנחנו לומדים מספר תהילים, שיש בו כידוע חמישה חומשי תהילים המכוונים כנגד חמישה חומשי תורה. מה המשמעות של הכיוון הזה, שזה מכוון זה כנגד זה? יש לנו חמישה חומשי תורה ממעלה למטה, ומתוך כך זה מזמין מלמטה למעלה חמישה חומשי תהילים. זו תשובה, אנחנו משיבים לפנייה של האלוה אלה. כך תורת החסידות. אף היא בנויה על יסוד אמונת ישראל המבוארת בתנ״ך, בתלמוד, בכוזרי וכו', ועל יסוד זה היא פונה אל השם. ואילו הם לא חיכו שתהיה התגלות האומרת אחת מהן דמות שור, אמורים כן, זה אופן עבודת השם. עכשיו אני שואל את השאלה, אם כבר הם מסתכלים במרכבה והם תופסים דברים כל כך עליונים, הרי במרכבה יש גם פני אדם, נכון? מה מנע מהם לקחת דווקא פני אדם ולעשות את זה מזהב, ואז היה את זה קרובים? מה? התאכזבו ממשה, אז הם מעדיפים שור. יכול להיות. אבל בכל זאת, אם הם רוצים משהו תחליף למשה, שיקחו אדם, זה מסתבר. יש שם אלים בדמות שור, יש אלים בדמות אדם, יש הכל. כן? אלא מה? יש בספר תהילים פסוק מאוד מיוחד שמסביר את חטא העגל. הפסוק בתהילים אומר כך, מבין שזה בעין חטא או משהו כזה. מה? וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. כלומר, החומרה העיקרית של חטא העגל בעיני מחבר תהילים זה שהשור אוכל עשב. יכול להגיד וימירו את כבודם בתבנית שור, אבל הפסול של השור זה שהוא אוכל עשב. למה? משום ש משום שאם אני מקבל את ההוראות של עבודת האלוהים מן האלוהים בעצמו, אז הצינור שדרכו מתגלים אצלי ענייני הקדושה זה הנשמה שלי. כי כשאלוהים מדבר עם האדם, הוא מדבר דרך נשמת האדם. אז נשמת האדם, פני האדם שבהם מאירה הנשמה של האדם, הם צינור ההתקשרות. ולכן באופן טבעי האלוהים אומר, הקרובים שלי זה יהיה פני אדם. מה שאין כן, אם אין שמיעה של דבר השם הפונה אל האדם, אז כל המקורות של דעת השם באים מן הטבע עצמו. ולכן לוקחים כדגם של עבודת האלוהים איזה בעל חיים שפונה אל האדמה, שאוכל עשב. מובן? ואז אנחנו נמצאים בעולם מעגלי. כי העגל אוכל שור, אוכל עשב, ואחר כך השור מת, הוא מזין את האדמה, והאדמה על ידי שאריות השור מזינה את העשבים, והעשבים שוב נאכלים על ידי השור. כן, זה המחזוריות שבטבע, זה עולם שסגור בתוך עצמו. במקום להיות עולם ישר שבו האלוהים פונה אל האדם דרך היושר של האדם, זה עולם של עיגולים, העגל, עגול. ולכן עבודת האלוהים מסביב לעגול הזה, העגל הזה, זה היה ריקודים מסביב. עולם שבו האדם משועבד אל עצמו, משועבד אל המערכות הטבעיות. ולכן זה מה שאומר בעל תהילים, וימירו את כבודם. מה זה כבודם? נשמתם. כן? אורה כבודי, זה הנשמה שלי. את נשמתם, במקום זה הם העדיפו את השיעבוד למערכות הדטרמיניסטיות של הטבע. תבנית שור, אוכל עשב. ברור? טוב. מה? למה הם מעדיפים את זה? זה יותר נוח, פחות אחריות. זה מאוד נוח לעבוד לאלוהים שלא מדבר. אלוהים שמדבר יש בעיה, אני לא יודע מה הוא ידבר, לא נעים. אבל אפשר לעבוד לאלוהים שאני בטוח שהוא לא ידבר, זה הכי פשוט. שאין לי אוזניים לשומעו. זה הרבה פעמים, אפשר גם ככה לעבוד את השולחן ערוך. כן, אני לא רוצה לדעת את השם, אני רק רוצה לצאת ידי חובת השולחן ערוך ותעזוב אותי. כן? יש גם, מה? לכן הרמה כנראה הרגיש את הצורך לכתוב בהגעה הראשונה, שיביתי השם לנגדי תמיד. כן? אל תשכח לפני מי אתה עומד. כן? מה? טוב. עכשיו, יש כאן משהו מיוחד בחטא הזה של חטא העגל, אף על פי חטא. לפי זה אני לימדתי הרבה סנגוריה על חטא העגל. בעצם החטא של העגל זה חטא של רגישות יתרה לאלוהיות. כלומר, זה חוסר סבלנות. ויר העם כי בושש משה. זה לוקח יותר מדי זמן בין האידיאליות לבין המציאות. כלומר, הם עשו את העגל, לפי חז"ל, בדיוק באותה השנייה שבה משה אחז בלוחות. כלומר, שהקדוש ברוך הוא נותן את הלוחות למשה, בדיוק באותו זמן העם רואה שבושש משה לבוא ומבקש אלוהים. זאת אומרת שאם מתן הלוחות היה למרגלות ההר, זה לא היה קורה. זה רק בגלל שיש איזשהו זמן שנדרש כדי לרדת מן ההר ולהגיע לעם, בגלל זה עשו את חטא העגל. זאת אומרת, זה הפער בין האידיאל לבין המציאות. ודווקא מפני שיש, כלומר, למעלה כבר ניתנו הלוחות, אז כבר אין בעיה. אבל למטה עוד לא יודעים את זה. ולכן עושים את העגל. עכשיו, אם ככה, זה חטא של חוסר סבלנות. חטא של חוסר סבלנות, כמו חטאו של אדם הראשון, זה גם כן היה חוסר סבלנות. חטא של חוסר סבלנות, מתייחסים לזה בכולה. הראיה, חטא העגל נמחל. אבל יש חטא שיכול להיות הופכי. חטא של איחור. הגיע הזמן ואני לא רוצה. זה הרבה יותר חמור, כי זה מראה על חוסר שייכות. מה שאם כן חטא של חוסר סבלנות, אדרבה, זה מראה על שייכות. שייכות שאתה עוד לא יודע להשתמש בה. כן? מה שנקרא, אהבה מקלקלת את השורה. ויש לנו דגם של חטא של חוסר של איחור בתורה, מה הוא? חטא המרגלים. ולכן חטא המרגלים לא נתכפר, חטא העגל נתכפר. כן? כי חטא העגל זה לא חוסר אמונה. כן. נכון, נכון, בדיוק. עכשיו, אם כן, החטא הזה יש לו לפחות, איך לומר, נסיבות מקילות. אם נתבונן יותר בזה, נראה כבר את הסנגוריה שמשה משתמש בה כדי להצדיק את כדי לחפר על העם. נחזור שוב לפרק ל"ב, אבל הפעם בפסוק י'. ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. מה ההצעה שעומדת בפני משה כאן? זה ביטוי לא רגיל. מאיפה לקח הקדוש ברוך הוא את הביטוי ואעשה אותך לגוי גדול? מזכיר לכם משהו? אברהם אבינו. כלומר, יש הצעה למשה, אתה תהיה אברהם. רעיון, לא? ודאי שזה איום סתם. אבל, מה? ודאי שזה איום סרק, אבל יש פה ניסיון שבו משה צריך לעמוד. אם כן, היה פה פיתוי למשה. כן, אבל מה הוצע לו? הוא יכל להגיד כן, וזהו. מה הוצע לו? הוצע לו להיות אברהם, אבל תבינו פה מה מדובר. לכאורה, אם העם שיצא מאברהם חוטא, למה שהעם שיצא ממשה לא יחטא? יפה. זאת אומרת שמכאן ואילך, ההגדרה של העם משתנה. עד עכשיו, מי זה עם ישראל? בני אברהם, יצחק ויעקב. יפה. בני אברהם, יצחק ויעקב, אולי יחטאו. זאת הגדרה לאומית. באומה יש הכל. מכאן ואילך, הקדוש ברוך הוא מציע הגדרה חדשה. ייקרא עם ישראל מי שנאמן לתורת משה. הגדרה דתית. חרדית. היהודי זה מי שמקבל תורת משה. זה פיתוי לא רגיל. מה התגובה של משה? בפסוק י"ג, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל. זאת אומרת, אני לא מסכים להיות במקומם. כי, איך אומר המדרש, שולחן שאינו יכול לעמוד על שלושה רגליים, כיצד יעמוד על רגל אחת? כן. כן, נו. לא, זה שהוא מבין את הצורך של אומה ישראלית לפני התורה. משה ואהרון נותנים תורה, אבל משה, הוא יודע שהתורה הזאת ניתנה לאומה. אם אין אומה, אין תורה. אם אין יסוד לאומי, אין מה לדבר על תורה. כן? תורה שהיא רק בנויה על תורה ומצוות, ללא יסוד, ללא יסוד לאומי, זה דת. הנצרות עשתה את זה. כן? עכשיו, אבל שמה תאמרו, יש פה קידום למשה, מה אתה רוצה?
למה
מאיפה הדרך
החדשה הזאת, עם ישראל,
למה זה תורה חדשה? כן, זה כתוב כך. למה זה תורה חדשה?
הרי גם אברהם, יצחק ויעקב, הם גם היו די נאמנים בתורה,
הם קיבלו את התורה. הם קיבלו את התורה.
כן,
קיימו
את התורה.
אבל הם לא קיבלו את
התורה.
תגיד לי, אתה מאמין בזה שאברהם, הניח תפילין? כן? עם כתב ספרדי או אשכנזי? כן? הוא אמר הלל ביום העצמאות או לא? באמת, איזה קשקוש. אתה חושב ש...
זה לא תלוי בהם, אבל תלוי בהם, כן? הם רוצים להיות נאמנים על התורה או לא. אז זה למה שמשה, איך הוא הצדק שהוא...
ולכן מוכרחים לומר שהקדוש ברוך הוא מציע משהו חדש. במקום שאוטומטית צאצאי האב יחשבו כבני האומה, יחשבו כבני האומה, רק הנאמנים לתורתו של אותו אב. דווקא זה מה שמוכיח. כן.
הקדוש ברוך הוא בעצם רוצה לומר למשה, העם הזה שעליי התחייב
רב הזה, בוא נמחק אותו. כן. ונתקן
את
הכל מההתחלה.
תן למשה צ'אנס,
כן,
לתקן את העבודה שהוא
גרם. כן, אבל אז יש בעיה. כן? לפי זה שמשה מסר את נפשו על הערב רב.
נכון.
נכון, יפה. למה הוא מוסר נפשו על הערב רב?
כי הוא יודע את מה שהכוונה של הקדוש ברוך הוא. שמי שנאמן לתורה הוא למעשה עם ישראל.
זה לא נכון שמי שנאמן לתורה הוא למעשה עם ישראל.
אבל זה התפיסה.
לא, ההפך. הוא אומר ככה, למה משה צירף את הערב רב בעצם?
למעשה
האמינו. כן, אז מה, אם הם מאמינים? הם עם ישראל או לא?
לא
עם ישראל. אז למה הוא מביא אותם? כי זאת אחת המטרות של יציאת מצרים. בכלל, תכלית של עם ישראל, שכל האומות יאמינו בתורת משה. אז אם כן, משה התחיל. הוא אומר, אנחנו יוצאים ממצרים ומתחילים את העבודה האוניברסלית. יפה. עכשיו, אומר אם כן משה לקדוש ברוך הוא, תראה, אם אתה תהרוג את הערב רב, אני אהיה חייב לרדת למצרים להביא עוד פעם אחרים. זה מה שהוא אומר, כן? הרי הוא אומר, למה, ויחל משה פני השם אליו ויאמר, למה השם יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים? בכוח גדול וביד חזקה, פסוק י"א. למה יאמרו מצרים לאמור, ברע הוציאם להרוג אותם בהרים וחרב אותם על פני האדמה? זאת אומרת, אם אתה הורג אותם, מצרים יגידו מה שהם יגידו. מה אכפת לנו שמצרים יגידו? ודאי, אכפת לנו מה שמצרים יגידו עוד לפני זכור לאברהם, יצחק ולישראל עבדיו. זאת אומרת, ודאי שאכפת לנו.
אכפת לנו היום בכלל.
ודאי, אכפת לנו מה שהגויים אומרים. הרי בשביל מה יש מלחמת גוג ומגוג למשל? כל כך גדולה, כולם מדברים, מלחמת גוג ומגוג, בשביל מה? מה זה טוב? כתוב מפורש ביחזקאל. והתגדלתי, והתקדישתי, ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני השם. זאת המטרה של מלחמת גוג ומגוג. אז ודאי שזה חשוב לנו. עד כדי כך שאנחנו אומרים את זה כמה פעמים ביום, כל קדיש וקדיש, זה נסמך על זה. התגדל והתקדש, זה על סמך הפסוק ביחזקאל. כן?
הדרך היא לא צריך אותם, הדרך היא להעיר
להם מתוכנו. בסדר, יש אופנים לצרף, כן?
זה גם משנה. פה אתה מצרף אותם אליך במקום להעיר אליהם.
כי אז לא הייתה ברירה. כי כל העולם כולו לא היה מספיק מתוקן כדי לקבל הער. בסדר, אבל משה ניסה כך. מה? על בסיס המגמה של יציאת מצרים. כן? זה אי אפשר אחרת. איך אפשר לא לצרף את הערב רב? עד כדי כך שכתוב בפרשת בו, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. מי זה צבאות השם שיצאו ממצרים? אומר הכלי יקר, זה הערב רב. שם נקראים צבאות השם כי חביבים הגרים לפני המקום. הערב רב היקר. זה צרות, בסדר, אז צריך להתמודד עם הצרות. בסוף הקדוש ברוך הוא מסכים לזה. טוב, אז יש כמה צדדים כמובן. עכשיו, אני רוצה פה לראות בדיוק מה עושה משה כאן. הרי משה לכאורה מוצע לו קידום. עד עכשיו הוא היה רק משה, מתאים לו להיות יותר טוב, להיות כאברהם. אברהם נקרא בספר יהושע בשם האדם הגדול. מבקשים ממשה, תהיה אתה האדם הגדול, אישיות גדולה. אומר משה, אני לא צריך להיות האדם הגדול, אני רוצה להיות יותר גדול מזה. מה יותר גדול מאשר האדם הגדול? האדם הכללי, ביטוי של המהר"ל מפראג. כן? במקום האדם הגדול יש האדם הכללי. אבל נבדוק למה הכוונה. תסתכלו בפרק ל"ב, פסוק ל"ב. אומר משה משפט לכאורה לא מובן, שוב לפי השפה העברית: ועתה אם תישא חטאתם ואם אין, וכן הנה מספרך אשר כתבת. זה לא עברית, כן? כשאומרים תנאי אז צריך להגיד מה יוצא מזה, כן? מה שאתה רגיד, אם תישא חטאתם, אז מה המשך? מה אומר רש"י? מה אומר רש"י? הרי טוב. כן, למה רש"י כתב הרי טוב? כי חסר בפסוק. יש רק בעיה עם הפירוש של רש"י. מה הבעיה עם הפירוש של רש"י? שזה לא כתוב, יפה. בסדר, אז זה לא כתוב, אז אני כותב. רש"י בא להשלים מה שאנחנו מצפים, כן? אפשר לקרוא את זה אולי ככה. אני שוב קורא את הפסוק. ועתה, אם תישא חטאתם ואם אין. כלומר, בין שתסלח להם, בין שלא תסלח להם, בכל מקרה, מכן הנה מספרך אשר כתבת. זה מעניין. כלומר, משה אומר, אני אינני חפץ להיות אישיות בפני עצמה. אני בטל לכלל ישראל. ולכן ההצעה שלך שיהיה לגוי גדול, אני מודיע לך שאני יודע מה יותר גדול מאשר להיות גוי גדול. כדאי להיות האדם הכללי, הבטל לכלל ישראל. מה? נכון, זה, לא, זה קצת מסתדר עם הטעמים, כי על המילה עין יש זקף גדול. התנ"ך זה יותר גדול מזקף גדול, אתה צודק, אבל זה בכל זאת היה צריך להיות מעריך תרחה או מרחת טיפחה בין ועם עין מכנינה. היה צריך להיות. אז כנראה שבעל הטעמים נתן מקום לשתי הקריאות. וחוץ מזה, זה לא חייב תמיד להסתדר עם הטעמים, אז מה? לא, באמת. הרבה הם מפרשים, מפרשים לא לפי הטעמים. מה יש? מה? טוב, אתה מבין, מה שמשה עושה כאן, הוא מבטל את הזהות שלו. לכן הנה מספרך אשר כתבת. ולכן זה מתקבל, זה מתקבל. לכן הקדוש ברוך הוא באמת מוחה. הוא באמת מחק את שמו של משה מספרו. בכל התורה כולה לא מוזכר שמו של משה. נכון? כן, הוא מוזכר בשמו המצרי בלבד, במקום בשמו העברי. שמו המצרי אנחנו יודעים, משה. שמו העברי, מחוק. כן? הוא בטל לאומה. או, אז נתנו לו שם שהוא לא שמו, משה. כן. זה המשמעות, בדיוק. שקול כנגד כל ישראל. הוא בטל להם. ובעצם אפשר לומר שכל פרשת העגל היא בעצם תירוץ כדי להעמיד את משה בניסיון הזה. כל זה נעשה כדי לזכות את משה במדרגה הזאת של ביטול היש שלו לעומת כלל ישראל, כדי שהתורה לא תהיה תורת משה בלבד אלא תורת כל כלל ישראל דרך משה. עכשיו, לפי זה יוצא שיש ממד חיובי בחטא הזה. מתבררו מספר דברים. קודם כל, שבירת הלוחות. כן? מעניין, למה משה, כשהוא יורד מנהר, מחליט לשבור את הלוחות? יש מדרש נפלא. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, הם עברו על איסור מפורש בתורה, שחייבים עליו מיתה. אומר משה, איזה איסור? אמר, זה שור כתוב. לא תעשה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. והם כן עשו. אומר משה, איפה זה כתוב? אומר הקדוש ברוך הוא, זה כתוב בלוחות. משה שובר את הלוחות. אומר עכשיו, איפה זה כתוב? זאת אומרת, משה מסר את התורה על מזבח עם ישראל. כלומר, יש מצבים כאלה. תורה זה חשוב מאוד. עם ישראל זה חשוב מאוד. אבל יש סיטואציות היסטוריות שבהן צריך להחליט, או זה או זה. אז מה מחליטים? ישראל קודמים לתורה. לקח אחריות שישראל יהיו קודמים לתורה. יש אפילו מדרש עוד יותר חזק, שאומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תראה, כולם חטאו חוץ ממך, אז אתה הצדיק היחיד, נעשה אותך לגוי גדול. אומר משה, גם אני חוטא, שובר את הלוחות. נו, מי נשאר לך? יש שותפות אדירה. זאת אומרת, משה החליט שכלל ישראל זה יותר חשוב מהתורה. ודאי, אנחנו זקוקים לתורה כדי להחיות את האומה. אבל אם אין האומה, למי התורה הזאת תינתן? יוצא מזה שיש לנו הגדרה חדשה של תורה. התורה איננה רצון השם סתם, אלא זה דבר השם אל מישהו. יוצא שאם אינה מישהו, אין משמעות לדיבור הזה. זה דיבור עם כתובת. אם כן, הכתובת מונחת כיסוד לדיבור. ולכן מוכרח להיות שאם יש סתירה בין הדיבור לבין הכתובת, הכתובת קודמת. כן. בימינו, ודאי, 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 ישראל קודמים לתורה, נכון, ודאי, זה בדיוק זה. עכשיו, כתוצאה מזה, אם כן, יוצא עוד תופעה מיוחדת. כדי להחליף את הלוחות, ניתנות הלוחות השניות. עכשיו, מה יותר טוב, לוחות ראשונות או לוחות שניות? שימו לב, עם כל מתן לוחות באה סדרה של מצוות כברית. כן, בפרשת משפטים מצאנו ספר הברית, שהוא פרשת משפטים, שמשה קורא לפני העם אחרי שמיעת עשרת הדיברות. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא אליי אהרה, אתן לך את הלוחות. ואת לוחות האבן והתורה והמצווה שכתבתי לאור אותם. כלומר, בצמוד למתן הלוחות ניתנה שורה שלמה של מצוות, פרשת משפטים, כברית. אחר כך, עם הלוחות השניים, אגב, ומה הסיום של מצוות הברית? לא תבשל גדי בחלב אמו. כן, בפרשת משפטים. עכשיו שימו לב מה קורה בפרשת כי תישא. עוד פעם, הקדוש ברוך הוא נותן ברית, כן, בפרק למד דלת, פסוק י'. כן? פרק למדלת, פסוק י'. ויאמר, הנה אנוכי קוראת ברית. ומהי הברית? שורה של מצוות שמסתיימות בפרק למדלת, פסוק כ"ו, ראשית ביקורי אדמתך תביא ואת השם אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. ותשימו לב, אפשר להשוות את התוכן של שתי הבריתות, זה מאוד דומה. זה לא בדיוק אותן המצוות, אבל זה מצוות המתלוות ללוחות. לוחות ראשונות, לוחות שניות, בשניהן יש שורה של מצוות. ובסוף אומר הקדוש ברוך הוא בפסוק כ"ז, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. אם כן, על פי איזה דברים הקדוש ברוך הוא קראת ברית? על הלוחות השניים ועל המצוות המתלוות ללוחות השניים, לא ללוחות הראשונים. זאת אומרת שהלוחות השניים זיכו אותנו בברית על התורה, מה שאין כן הלוחות הראשונים. למה? כי הלוחות הראשונים הם מכתב אלוהים, חרות על הלוחות, והלוחות מעשה אלוהים הם. זה לוחות אלוהיים, ללא כל מגע של יד האדם בעשייתם. ולכן זה תורה שבלתי אפשרי לגשת אליה. זה כמו התורה שבכתב. תורה שבכתב, אני לא יכול לשנות שם שום דבר. זה כתוב, נקודה. מה שאין כן התורה שבעל פה, אנחנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא ביצירתה, כמו הלוחות השניים. הקדוש ברוך הוא כתב על הלוחות השניים, ומשה פסל את הלוחות השניים. זאת אומרת, יש שותפות בין האדם לבין הבורא ביצירת התורה. זה היסוד של תורה שבעל פה. על זה אמרו חכמים במסכת גיטין, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על דברים שבעל פה, שנאמר, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל, הפסוק שלנו. זאת אומרת, לוחות שניים זה האפשרות של חיי עולם נטע בתוכנו, של תורה שבעל פה בקרב ישראל. יוצא לפי זה שמזל שהיה לנו חטא העגל. כן? לפי זה כן. זאת אומרת, מוכרחים לומר ככה, שהקדוש ברוך הוא בעצם רצה שיהיו לוחות שניים. אבל אי אפשר לוחות שניים בלי לוחות ראשונים. אבל אי אפשר גם לתת לוחות שניים בלי לשבור את הראשונים. לכן היה צריך שיהיה חטא העגל, כדי שיהיה לוחות שניים. גדולה עבירה בשמה. מה? באמתי. למה הקדוש ברוך הוא לא עשה מלכתחילה לוחות משותפות עם משה? פשוט מאוד. כדי להתקדם, כדי שתהיה מטרה לעולם משתנה, צריך שיהיה אידאל מוצב. צריך שיהיה שאיפה, כלומר, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. כלומר, מוכרח להיות שאיזשהו אידאל למטות אליו, אידאל לשאוף אליו, על מנת שיהיה כיוון ומשמעות להתפתחות של התורה שבעל פה. מה? זאת אומרת, שמבחינת הבורא, חטא העגל הוא לא חטא. מבחינת ישראל ודאי הוא חטא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יש לו עניין בחטא העגל. זה כתוב בפרשת משפטים במפורש, כן? והנה אנוכי שולח מלאך לפניך וגירש מפניך את האמורי. מה אומר רש"י? מה זה? הנה אנוכי שולח מלאך לפניך? מה אומר רש"י? בישר לו שעתידים לחטוא. זאת אומרת, חטא העגל הוא חלק אינטגרלי מן התוכנית של הבורא בלוחות ראשונות. כן? הקדוש ברוך הוא מעוניין. אבל זה שהקדוש ברוך הוא יש לו עניין דרך החטאים, זה עוד לא אומר שאתה צריך להיות שותף פעיל ורצוני במעשה. לכן העונש הוא על הרצון, על ההזדהות. אבל התיקון בא לברר רטרואקטיבית איזה משמעות השגחית היה לכל המעשה הזה. עכשיו, זה פה לכאורה הסוד של הידיעה והבחירה. כן? או שהקדוש ברוך הוא יודע מראש מה שאני אעשה ואז זה לא חטא, או שיש לי בחירה ואז זה חטא. נכון? כידוע, שאלת הידיעה והבחירה לא נפתרה עד עצם היום הזה. נכון? מאז שרבי עקיבא אמר הכל צפוי והרשות נתונה, נשפכו נחלי דיו רבים כדי לתרץ את הקושי, ועד היום הזה לא הצליחו. כי כנראה הסוד של הידיעה והבחירה קשור בהנהגה נסתרת של הקדוש ברוך הוא. וזה מתברר דווקא בפרשתנו, בסוף הפרשה. תסתכלו. כתוב ככה, בפרק למד דלת, פסוק כפתת, ויהי, ברדת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה, ברדתו מן ההר. ומשה לא ידע. זאת אומרת, משה הגיע למדרגה של דלא התיידע, כלומר, עד דלא ידע. מה שאנחנו מגיעים לפורים. הוא הגיע לידיעות שאי אפשר לברר אותן בשפה רציונלית. ומשה לא ידע. מתי זה קרה? כי קרן אור פניו, בזמן שקרן אור פניו. אז מה עשה משה? פסוק למד ג' ויחל משה מדבר איתם ויתן על פניו מסווה. מה זה פותר את הבעיה? כשיש משהו מאחורי מסווה, אני יודע מה שיש מאחורי המסווה? לא. אז גם אני לא יודע. כלומר, משה לא ידע, והוא רוצה שכולם לא ידעו. כלומר, הוא רוצה לשתף אותם במדרגת ההשגה שלו. לכן, הוא שם על פניו מסווה, כדי שגם הם יזכו לזה שהם לא ידעו. מדרגה גבוהה ביותר, יש שאלות ש... כלומר, רק אחרי החטא ותיקונו, מתברר הסוד של הידיעה והבחירה. כן. לא, זה השיא של הנבואה שלו. השיא של הנבואה שלו זה מדרגות לא של אי ידיעה אלא של ידיעה שאינה ניתנת לניסוח רציונלי. זה נקרא משה לא ידע. יפה, בדיוק, משה לא ידע. כן? לא, לא, זה היסוד של תורה שבכתב. היסוד של התורה שבעל פה זה בלוחות השניים. תראה, ברור שהיסוד של התורה שבעל פה מונח שם, אבל הוא לא בא לידי ביטוי עד שלא היו הלוחות השניים. זהו.